לא יודע אם דיברתי כבר על זה בעבר, אם דיברתי אז אני מתנצל, אבל אני אחדד גם אם דיברתי בעבר. הגמרא דורשת, המדרש דורש, אשרי אדם שלא הלך בצעת משעים ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגע ימם בלילה. יפה. מי זה הלץ הקלאסי? סיינפלד. לא סיינפלד. מי זה הלץ הקלאסי? קרח. קרח הוא לא סטנדאפ, הוא לא עושה סטנדאפ, הוא לא לץ, הוא לא סרקסטי, הוא מאוד רציני. מאוד רציני. כי כל ידע כולם קדושים, הוא לא תתפסו. אין כאן ליצנות. מה הקשר בין ליצנות לבין קרח? אז כנראה שיש קשר פנימי, כן? מלמדס, יש משהו מאחד בין ליצנות לבין קרח, ואז מי שלא רוצה להיות קרח, שלא גם לא יהיה לץ, כי הפחד, הסכנה להיות קרח, זה מאוד מאוד רחוק, מאוד מותק מאיתנו, אבל לץ הוא קרח, מיני קרח. הוא קרח, הוא קרח שלנו, הוא קרח שכל אחד צריך להתמודד ולעמוד נגדו. אז מה עושה קרח? אז יש שני תיעודים, שני סיפורים בחז"ל. הסיפור היותר ידוע, בגד שכולו תכלת. בית מלא ספרים. מה הוא עושה? הוא מנסה ללגלג על ההלכה, כדי לתקוף את משה, כי הוא יודע שלא יכול לתקוף את משה אישי, צריך לחתור מתחת למשה ולערער את ההיגיון של הסיסטם המערכת הלכתית. הוא אומר, הנה, תכלת זה מאוד יקר. כל אחד חייב לשים אותו כטיל. אני משקיע מיליוני דינרים בבגד שכולו תכלת. וכמובן הוא גם כן מגרה את משה, כי מי כן לובש בגד שכולו תכלת? אהרון הכהן, זה מעיל. זה גם כי מנסה לתקוף אותו, זה לא מתאים לו שם בגד שכולו תכלת, אבל אנחנו, יש כאן איזה שתי מתקפות. אבל בסדר. אבל אדם שהשקיע כמה גרושים על הפתיל, ואני משקיע במדבר, שאין חילזונים, אני משקיע המון המון כסף בבגד שכולו תכלת, ואני חייב גם לשים פתיל חלב. זה לא הגיוני, המערכת ההלכתית היא לא הגיונית. כל מי שלומד מסכת מנחות יודע שיש הבדל בין פתילים לבין בגד, וככה מערכת בנויה, דווקא להבדיל. כל מיני סמלים של בגד שהופך להיות גדילים, של אחדות שהופך להיות פיזור. הרבה הרבה סמלים בין הבגד לבין התחילה, והתחילה צריך להיות דווקא. אין מניעה לשים את התחילה בבגד, אבל הוא לא משפיע, הוא לא עושה שום דבר. דווקא בפתיל הזה, בפיר סולובז'יק, דווקא בחצי הפתיל שסובב את הלבן. אבל תמיד אפשר למצוא את הקטע במערכת, בארגון, באדם שהוא לא מובן, שהוא מפתיע, שהוא ביזר, אבסורד. ואז אדם עומד מול החלטה מאוד גורלית, להתלהב או לבקר. וקורח כמובן מנצל אותם, ובניצול הוא הופך להיות אדם ציני לאדם דמגוגי. דמגוגי הוא תמיד יודע לנצל איזה חור, לופהול, משהו אבסורד, משהו לא מובן, והנה, לבקר וללגלג על כל המערכת. הוא לא מדבר אמת. הוא מדבר משפטים מקובלים שיציס את אני פגשתי אני. ראיתי את הדמגוג הכי טוב ופגשתי את הדמגוג השני, המדליית הכסף. הדמגוג הקלאסי זה דונלד טראמפ. הוא דמגוג משהו. זה כמו אומנות. אני שונא את הערכים שלו, זה לא אמירה פוליטית, זה גם מי שמצביע עבורו, הוא צריך להודות שהוא מושחת לגמרי. אפשר להגיד שאני מצביע בעד מושחת כדי לעשות כל מיני, זה לא פוליטית מעניינת. אבל כשהוא מדבר, הוא לא אומר שום דבר עם תוכן, שום דבר אמיתי, העובדות לא משנות, פשוט ניצול, ניצול, ניצול. משפטים, סיסמאות, זה מעניין, זה ממש מעניין. זה דמוגגיה אמיתית, זה פשוט לא כמו אומנות. שום דבר לא נכון על קורונה, שום דבר, סתם משפטים שאנשים יקבלו ויתקו כפיים. אז אני לא פגשתי אותו אף פעם, אבל אני פגשתי דמוגג דומה, מאיר כהנא. אני נכנסתי לאוניברסיטה, אמרתי לעצמי, אני הולך לאוניברסיטה לשלושה דברים, לאכול, לישון, זה דבר אחד, ללמוד תורה ולקבל תואר. פוליטיקה לא מעניינת אותי. זאת הייתה תקופה מאוד פוליטית בשביל אוניברסיטה. אמרתי, אני לא רוצה להתעסק, זה סתם בזבוז זמן, זה ייקח ממני את השנים הטובות. אני לא בפוליטיקה, אני כלום שמומתי, כאילו מגיע כל שבוע, שמו ערימת עיתונים, שם לא עשיתי דווקא שעיתונים, לקחתי את העותק שלי, קראתי אותו, אמרתי, אני לא זכה לקבל, את שלי כבר לקחתי, זרקתי לפח כאקט הפגנתית, שאני לא שום דבר, בית מדרש, ולא פוליטיקה, ולא קולג' לייף, ולא הפגנות, כי ידעתי שזה חור של הנפש שאני לא רוצה ממנו. פעם יחידה שיצאתי להפגנה, כשהזמינו מאיר כהנא לדבר בישיבה באוניברסיטה. ובכלל לא יצאתי בכלל הגזענות שלו, כי זה חשוב, אבל אמרתי שאני חייב לשבת בית המדרש. יצאתי כי הוא זלזל בגדולי תורה. כלומר, כל מיני דברים לא יפים, והתקיף ותקף את רב לכטנשטיין, ותקף את רב סולובייצ'יק. בתורה שלו, בעולם שלו, האנשים האלה הביאו את התומה המערבית לתוך היהדות הטהורה. והיהדות התורה היא לא דואגת לאחרים, והיהדות התורה האמיתית היא לא חסה על נחרים. כל הרחמנות על נחרים, על ערבים, זה איזה ייבוי זר שהביא רב סולובייצ'יק ההלניסטי, רב ליכטנשטיין המערבי, הרפורמי, כאילו זאת ה... שוב פעם, אני מסיר אותך מהדואליזם בעולם. זה us versus them, אנחנו מולם. זה אין כאן אנחנו מולם, אל תיכנסו לעולם הזה, אין כאן אנחנו מולם. קראתי, אני בדרך כלל לא עוקב אחרי הפוליטיקה, אבל אני דרך קראתי את העיתון, כי קראתי, ראיתי איזה מאמר שמאוד עניין אותי. מאמר דיבר על איך שבנט ולפיד ביציאתם נהגו באצילות, שבדרך כלל לא מקובל על עולם הפוליטיקאי שלנו, שהוא שיבח אותו ושיבח אותו, הזכיר לי רב לכטנשטיין רב עמידל. זה מאוד נדיר בעולם הפוליטיקה. ואדם כתב בתחילת הקטע, עד שלפיד הגיע, ל-15 שניות האחרונות של שיחתה, שאני אומר, לא שמעתי את זה, חשבתי שמה הוא יגיד, שאולי בסוף הוא איזה נגח בבנט או נגח משלו, הוא אמר שזה הצבעות מאוד מאוד חשובות, וחייבים אנחנו להגן נגד הכוחות האפלים, נגד הכוחות הרעים וההצבעות הבאות. והכתב הזה קלה, מאוד שמח. אל תשתמשו במילים האלה, dark forces, light forces. זה מוביל אותך למקומות לא בריאים בכלל בחשיבה. אין dark forces בעולם, אין לי... אתה יודע כמה אנשים נהרגו במשך ההיסטוריה כתוצאה ממינוח הזה? So dark forces. אל תשתמשו. אין dark forces, אין לי. יש אנשים, גישות שלהם, דעות שלהם, אין כוחות רעים, אין כוחות טובים. ואז שאתה מתחיל לדבר על כוחות טובים ורעים, והכוחות הרעים מנהלים את העולם מאחורי. אני נעמתי באנגליה לפני כמה שבועות, אחרי הנאום שלי ניגשה אליי איזו אישה, שהיא מקצועית, היא מגלה כל הקבוצות שמדברות כל הזמן על קונספירציה, התיאוריים. היא אומרת לי שני דברים. קודם כל, תדע, לא בגלל שאני אוהד אותה, תראה אותם סתם, כי דיברתי על זה בנאום. קודם כל, תדע שזה מדבק. מי שמאמין בקונספירציה של החיסונים, הוא גם מאמין בקונספירציה אחרות, כאילו זה הופך להיות קבוצה אחת, שתמיד מחפשים את האנשים, כוחות הרעים, שמחרי הקלעים מנהלים את העולם. ואחר כך היא אמרה משהו, וזה זעזע אותי. נזכרת את זה כבר הרבה אנשים חכמים, וזה זעזע גם אותם, אמרה בזה נכון. זאת אומרת שבסוף, תמיד, איכשהו זה מגיע לאנטישמיות. כי ברגע שאתה מאמין שאנשים מאחורי הקלעים מנהלים את העולם, הכוחות האפלים, בסופו של דבר, מי הם הכוחות האלו? היהודים. זה יכול להיות על 5G, על 5G, ועל חיסונים, ועל לוויתן. בסופו של דבר, מתגלגל, 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 אותם אנשים שיושבים ומנהלים את החיסונים, גם מנהלים את הכסף וגם מנהלים אותנו, והיטלר, ימח שמו, היה דמוקרט אדיר. הוא באמת באמת השיג את כל הקונספירציה הזאת, שכל המלחמה הייתה... היטלר שכנע את האומה שלו, שאנחנו, יש לנו אינטרס ליזום מלחמת העולם השנייה. זה על כל הפוסטרים, ועל כל הפוסטים שלהם, שהיהודים האלו, הם מתסיסים את צ'רצ'יל, והם מתסיסים, ואנחנו חייבים לקרוא אותם, להוציא אותם, לקרוא אותם אחרת. אנחנו מגינים על החירות, על החופשיות, כי היהודים, פוטין הוא גם סוג של דמגג. אולי דמגג הוא שפשוט שייך לעולם אחר, הוא פשוט רואה את העולם מזווית אחרת. אני לא מספיק מכיר את האמירות שלו. אבל זה ודאי הדמגג, הוא יהיה פשוט מנותק מהמציאות. אז דמגג, מאיר כהנא אמר כל מיני דברים שפלים ונזים על גדולי תורה, אז יצאתי ו... אז אני ניסיתי להפגין, בואו נגיד, לא הייתי מפגין טוב, מפגין טוב צועק ומלגלג ומקלל, ישיב הבחר, בואו נגיד שזה לא הכוח החזק שלנו, להפגין. אז באמצע השיחה הרמתי יד עם אחרים, אמרתי, הנה, אתה מציג את עצמך כרב, אתה רב מרקענו, אבל אתה מסתובב בכל המקומות ובכל הישיבות, ואתה נותן שיעור רק על נושא אחד, להרוג את הרבים. למה אתה לא נותן שיעור ירדיה? למה אתה לא נותן שיעור מיגו להוציא? הזכרתי איזה חמש נושאים שלמדתי, אבל למדתי לקח חשוב. לא שואלים שאלות לדמגוג. טעות גדולה. כי הוא ישיב דבר שהוא רחוק מהאמת ויגיד את זה בצורה, כי אתה שואל שאלה תמימה. הוא יתנפל עליך בכל הכעס, בכל הכוח. הוא אמר לי, צעק לי, איך רואים לך? ואני הייתי בן 20, משה. הוא אמר, משה, תבוא לישיבה שלי ואני מבטיח לך שנלמד אותך. הוא רשם את החמש. למרות שהוא לא יכול ללמד אותי כלום. וכולם, כל הציבור שלי, הביא ציבור איתו, תקעו ומחאו כפיים. אז ראיתי מה זה דמגוג, הוא שחט אותי, פשוט שחט אותי. לא שואלים שאלות לדמגוג, אומרים משהו אחר. היה חבר שלי שבאמת, באמת תקע אותו, הוא היה עורך דין, הרים את ידו, ואדם קצת מוכר, לא אזכיר את שמו, אבל הוא עורך דין מפורסם, גם רב מפורסם, והוא אמר, שמי, ואני מוכן עכשיו לצאת החוצה ולכתוב חוזה, והחוזה מחייב אותך $10,000, שאז היה הון גדול, ואם באמת ב-Jewish Press, העיתון, של יוני 23, 1973, בעמוד 15, בתואר 4, בשורה השלישית, האם הזכרת, האם אמרת, רב ליכטנשטיין הוא אלניס, הוא ציטט מה שהוא אמר, כן או לא? אמרת או לא אמרת? ואני מוכן לכתוב עכשיו חוזה, אתה מוכן לחתום על החוזה שלא אמרת? הוא דחק אותו לפינה, הוא אמר לנו ליכל, ואז הוא הביס אותו. כי לא שואלים שאלות לדמגוג, מציעים לו את העובדות, כן או לא. אתה מוכן לעמוד על הכן ולא שלך? עם כסף. והוא ירד, כי הוא ירח דין. אז לא שואלים שאלות לדמגוג. קורח הוא דמגוג. הוא שולף כל מיני אמירות מטופשות. כל אחד יודע שיש הבדל סמלי בין המשקוף לבין המדף. וגם אם יש ספרי תורה אינסוף על המדף, צריכים לשים לא ספר תורה על המשקוף, כי מי שישים ספר תורה על המשקוף הוא לא יוצא ידי חובת מזוזה. מזוזה זה שתי פרשיות, ולא שאר התורה, ניבת התורה, ולא כל התורה. אבל פשוט שולף. זה סיפור אחד. הסיפור השני, פחות ידוע. הוא סיפר על איזה אלמנה עם שתי בנות יתומות. אלמנה הזאת אומללה, הגלמודה, הנייה, רעבה, רצתה לחרוש, בא משה וצועק עליה, לידי! כן, ככה הוא טען, עם השפם, ככה של רשעים, את חורשת, אסור לך, שור וחמור. אחר כך היא זורעת, לידי, את זורעת, אסור לך, כליים. בכל שלש היא מנסה להרוויח קצת עבור היתמות שלה עם הפיקטיילס, עם השיער, כל כך חמודה, משה צועק עליה, אז היא מוכרת את השדה, ואחר כך היא קונה בהמרה כדי לאכול ולגוז לגוז את הצאן, ואחר כך אהרון נכנס לתמונה, גם כן עם שפם ארוך, ואהרון, לידי, תני לי את הרשת הגז, לידי, תני לי את הבחור, ואחר יום הבסד, אני רק שוחטת את הכבש, אני אמות, אבל לפחות שיהיה לי ארוחה אחרונה, טעימה, אחר כך אהרון נכנס, לידי, איפה הזור לחיים וכאב הלב? באמת, המערכת ההלכתית בנויה לענות אלמנה, המערכת בנויה ליצור איזון ולתת משהו צנוע לכהנים שמתמסרים ממש ממש את כל חייהם. אין להם קרקע, זה כמו שאתה אין לך חשבון בנק. קרקע עבורם זה כמו חשבון בנק. לך תגיד, אתה חי כל החיים שלך על קש, על מזומן. זה כהנים, מזומן, קצת אוכל פה, קצת אוכל. כמובן, יתכן מצב שתהיה אישה אחת מסוימת שתיקלע לאיזה בעיה, וכמובן, אנחנו נמצא פתרון, הכהן ייקח ממנה ויחזיר לה, או שהבית ייתן לה מהתמחוי. אבל ככה באמת אתה מציג את המערכת ההלכתית כדבר עומדת לענות נשים, אמנות, ברור שלא. בכל מרחד יש מצב שהוא מגיע למצב כזה. זה תמיד ככה, כי אנחנו לא חיים בעולם מושלם. לא היינו בעולם מושלם, היא לא הייתה אמנה. אז העולם נשבר, הנרטיב שלה נשבר, ואז המערכת לא בדיוק מתאימה, ונמצא דרך לעשות פינס, נמצא דרך לעזור לאישה הזאת. אבל באמת, באמת, ככה אתה מציג את זה, באמת, באמת, חזר, באמת, רצינו לענות נשים, באמת. זה דמגוגיה, צריכים לדעת איך לראות דמגוגיה. וזה היה קורח. אז מה הקשר בסופו של דבר בין קורח הדמגוג לבין הלץ? הלץ הוא לא דמגוג, אבל הוא בדרך לדמגוגיה. וקוראים לזה ציניות. אדם הציני, הוא יודע לחפש את הקשר, את הליקוי, את הבעיה, את הפגם, בכל אדם, ארגון, מושג, מערכת. ובדרך כלל אדם ציני הוא גם אדם אינטלקטואלי, עם כוחות אינטלקטואליים, ניתוחים, הוא יכול לנתח, אנליזה. למה? כי מה ההפך של אדם ציני? ההפך של אדם ציני הוא אדם מתלהב. איזה יופי, כל כך יפה. הנה תראה את האדם הזה, המידות שלו. תראה את הישיבה הזאת, יש כל כך הרבה טוב. תראה את המערכת הזאת, היא כל כך תקינה. אבל מי שיודע לנתח, כן, יכול לנתח כל דבר. למצוא כל דבר שהוא רוצה. והוא תמיד יכול למצוא את הקשר, את הבעיה. והוא נדבק בבעיה, והוא נוסע לטריטוריה של ביקורת ולא לטריטוריה של התלהבות. ואז הוא הופך את עצמו לאדם ציני, שדוחה את הכל. הוא לא מוכן. בניו יורק טיימס, לפני 15 שנה, מיפו את המקור במוח שאחראי לציניות. יש איזה מקום במוח. וגילו שהמקום הזה גדול יותר אצל אנשים אינטליגנטיים. סטאנר, כן? הפתעה. זאת אומרת, אנשים אינטליגנטיים שאוהב לנתח, אז יש להם יותר סכנה לציניות. ואז גם מי שלא מגיע לאזור של קורח, לדמגוגיה, עומד בפנינו, בפניכם, בפנינו תמיד, שאלה יסודית חשובה. ברור שבאיזון הזה בין ביקורת לבין התלהבות, צריך להיות איזון. שאלה מה אתה מעדיף? יש אנשים שמעדיפים, אני לא רוצה להיות נאיבי. אני לא רוצה להיות פרייר. אז אף אחד, אני לא מתלהב משום דבר, כי אני אמצא את הרוע בכל דבר, כי אני לא רוצה להיות פרייר. אני אומר לכם, כאדם שחי ביותר שנים מכם, מעדיף להיות פרייר, להיות מניצל חלק מהזמן, מי להיכנס לתוך הבור הזה של ציניות. מעדיף להתלהב באנשים, גם אם זה יבוא חשבון של פריירות או של התלהבות בו, כי היכולת להתלהב זה יכול צריכים לשמור אותה. והיכולת הזאת עוזבת, אז התחנה הבאה אחרי ציניות, זה פסימיות וביטול עצמי, ואדם חי חיים מרירים, שהכל לא טוב, ואף אחד, כי ברגע שאתה דוחה אחרים, המעגל נסגר, ואתה דוחה את האנשים הקרובים אליך, ואז אתה נשאר עם כתובת אחת, מטרה אחת לציניות שלך, וזה עצמך. הציניות עצמי מורידה אותך לעולם מאוד מריר, ומאוד מאוד מאוד פסימי, ומאוד חשוך, כולם לא טובים, וגם אני לא טוב, והחיים לא טובים, ו... אני אתן לכם משל. אני חינכתי 8 ילדים בגוש עציון. הרבה מהמורים פה לא אמרו דברים שהכי התלהבתי מהם. אף פעם, אף פעם, לא חלקתי על מה שהמורים אמרו לילדים בשולחן שבת. למרות שהיו הרבה הרבה פעמים ששמעתי דברים שלא אהבתי. למה? כי עשיתי החלטה. אני מעדיף להשאיר את יכולת התלהבות שהילדים שהסתכלו על המורים שלהם כחלק מהמסורה, כחיבור למסורה, שהתלהבו איזה המורה שלי. היכולת הביקורתית זה יבוא. אני מבטיח לך שבעולם המודרני כולנו נהיה ביקורתיים, כי החשיפה שלנו באינפורמציה היא כל כך רחבה שנעיבו אותי כבר לא אפשרית. אני מסתכל דווקא על המשפחה שלי, הילדים הצעירים הם הרבה יותר פיקחים, כי נחשפו לי יותר, פשוט היכולת ביקורת שלהם, אני רואה את זה. הראשונים הם יותר תמימים, כי העולם שלנו יהיה יותר סגור, טוב ורע. אז אל תתאגו שלא תהיה לילדים critical thinking. זה יבוא. השאלה ניתן להם כוח התלהבות. הפעם היחידה שכן נכנסתי ממש, אני זוכר את הפעם היחידה שכן חלקתי על מה ששמעתי מבית ספר, כשאריאל שרון קיבל שיבוץ מוחי, שמעתי שבבית ספר רקדו. כי זה אחרי התנתקות. אמרתי, אני חייב להגיד משהו. שילדים שלא ידעו שלא רוקדים כשאף אחד סובר, ברור לו הסמל של מדינת ישראל. אבל גם אף אחד לא רוקדים על הסמל של אחרים. חוץ מזה, ואני חושב שאני יודע כמה דברים בחיים, חוץ מזה שתקתי, כל כך מפריע לי, כשיושבים בשולחן שבת ומבקרים את מה שהרב אמר, מבקרים מה שמורה אמר, במיוחד בחוץ לארץ, כי שם משלמים על החינוך. אז אני אומר לה שאתה שורף את הדולם שלך. אתה משלם 30 אלף דולר, שהבן ילך ל-SAR, או 50 אלף ילך ל-SAR, ואתה פשוט יושב בשבת, עובר לי סוף שאתה שורף כל דולר. כי אתה רוצה שהוא יגבל את המסורה, ואחר כך אתה חותר מתחת לסמכות של הרבנים שאמורים לחנך אותך. אתה משלם, אז לא דברים משלמים לרב, הרב מקבל משכורת מהקהילה. אתה כל אחד משלם, נגיד, אלף דולר. אתה פשוט יושב כל שולחן שבת, ומבקר את הרב, מלגלג על איך שהוא הביע את זה לא נכון, זה לא נכון. תדע מה אתה עושה לעצמך וגם למשפחה שלך. זה גול עצמי. אתה פשוט יורד לעצמך. אז בסדר, אפשר להגיד את זה בעדינות. אני לא אומר שצריכים לשתוב, והרב הוא תמיד טוב, הוא נכון. בעדינות. אפשר לשמוע אנשים שמבקרים בעדינות, מתוך אהבה, מתוך איזו תמיכה, מתוך בסדר, יכול להגיד את זה ככה, אבל יש דברים כל כך יפים וחשבות, במקום להגיד ציניות חותכת ומבטלת. גם תיזהרו בסטנדאפים, שמעתי, דיברתי את זה לפני כן. הרבה הרבה בעולם הקומדיה, בעולם ההומור, זה ציניות התקפיתית, מתקפה נגד אחרים. כדאי מאוד להיזהר מאנשים כאלו ולחפש קומדיה בריאה. מה זה קומדיה בריאה? ביטול עצמי, צחוק על עצמך. וגם כשאתה תוקף מישהו, זה כמו בשולחן שבת, שאחים ואחיות, זה סוג של כיף וכל אחד תוקף את השני. אבל צריכים לשמוע על הצלילים. אני ושתי אוהבים לשבת קצת פה ושם לשמוע קומדיה, אז מסתכלים ביוטיוב, ואני שנה, לא יכול לשמוע קומדיה שאני מרגיש את הערס הזה, הרעל הזה של ציניות. ואני מאוד אוהב את הקומדיה, שהיא ככה בריאה וידידותית, וצוחק על עצמך, וצוחק, תראו את זה באנגלית self-effacing, ואני גם למדתי יומר בתואר שני, למדתי ספרות קומדית. מה, איך עושים קומדיה, והציניות זה אולי הדרך הכי קלה לעשות, לא שאני כל כך למדתי את הנושא. הציניות זה הדרך הכי קלה, ציניות ובולגריות, וסלאפסטיק, אין להם משהו שהכי קלה. ציניות, לבטל מישהו, בולגריות מינית, וסלאפסטיק, שאתה נפל על הרצפה. אבל הקומדיה היותר עדינה ויותר מפותחת, זה self-effacing, שאתה מבטל את עצמך, וצחק על עצמך, יש אסכול, יש לימוד, למדתי. שמעתי עם אנשים מעניינים מה זה הקומדיה האלגנטית, הקומדיה הלא הגסה, וצריכים לשמור מאוד מהציניות. אז אני בטוח פה שלא יושב בפני שום כורח, זה ברור. השאלה, במיוחד בישיבת הרציון, במיוחד אנשים שאוהבים לנתח, אני מבטיח לך שהחיים שלכם יהיו יותר טובים, גם עם קצת תמימות וגם עם קצת יכולת להתלהבות. ובאמת, באמת. וגם אם בתחילה זה לא טבעי, אני אומר לך, זה לא טבעי, כי אתם נמצאים עכשיו בשלב בחיים שאתם מאוד שיפוטיים, ושואלים אם זה כן עבור או עבור, כי אתם בונים את הזהות. וכשבונים את הזהות צריכים לסנן, אני כבר יש לי את הזהות, אז לא אכפת להגיד, זה הזהות שלי, אבל תראה איזה יופי בשזולת, תראה איזה יופי באיך שהוא עושה את הדברים. אז גם אתם לא מרגישים את היכולת לעבוד, ובכל לא להביע את זה. לא להיות אדם, בסדר, אני לא... לא מסכים, אני מבקר, אבל להיות אדם שכל הזמן מביע את הביקורתיות שלו. וזה יעזור לך גם כן בצורה, בסופו של דבר, לא להיות בפנים כל כך ביקורתי. אבל זה לא להביע כל הזמן ביקורתיות, בסדר, גם הוא וגם הוא וגם נותן. בסדר, זה יכול ליצור אתגר כזה, הגישה שלו יכול ליצור אתגר אחר. זה ניואנסי או זה מאוד חשוב? אם זה מתקפה ושלילה ופסילה, או שזה ניתוח שבסדר, בדרך הזאת יש את היתרונות ויש את החסרונות וגם בדרך שלנו יש, וכל אחד מצא את דרכו. יש לכם קידוש מחר? Eat something? Bread. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.